עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
4.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה אוטוטו 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי העורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראית על אחראי על הלייב, אסף חרמוני, אחראים על השידור ב-103 FM, סטף קורנס, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפון שלנו כרגיל, 0-552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, או 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח שאלות לוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. אני רוצה להזכיר לכם גם שאתם יכולים להיכנס לערוץ הרשמי שלי שנקרא, תחפשו באינטרנט, פרופסור קרסו, הערוץ הרשמי, ותוכלו להגיע לכל מיני שאלות, לכל מיני נושאים מעניינים. ואולי הדבר הכי חשוב, זה שמדי יום שני בשעה 22:00, מדי יום שני ב-22:00, כאן ב-103 FM, תוכלו להזין לתוכנית קרסו ובוזגלו. ביחד עם חברי צ'רלי בוזגלו, אנחנו מראיינים כל מיני אנשים מעניינים בכל מיני נושאים של רגשות, של אהבה, של פסיכולוגיה, של פרפסיכולוגיה, של ריכוז, כל מיני נושאים מעניינים ומביאים אנשים מומחים בתחומם עם מוזיקה יפה, שעה כזאת רגועה שווה להאזין. ולפני שנתחיל אני רוצה להגיד כמה מילים. השבוע רואיינתי מספר פעמים על נושא של ויטמינים, ויצאו מחקרים בעולם הגדול, בעיקר בארצות הברית, יצאו מחקרים בארצות הברית, שזה למעשה העולם הגדול, שבו יצא שהוויטמינים אולי אפילו מקצרים את חיי האדם. ואתם תשאלו הכיצד? אז קודם כל אני אגיד שככותרת זה נהדר. כמעשה יש בזה סוג של פייק ניוז, on the face, כמו שאומרים. למה פייק ניוז? משום שיש הבדל, צריך לזכור שהמילה ויטה פירושה חיים. ויטמין הם אמינים מביאי חיים. כלומר, אלה הם חומרים שהגוף שלנו, בניגוד לחלבונים ושומנים ודברים אחרים, לא יודע ולא יכול לייצר בעצמו, ולכן הוא צריך לקבל אותם מבחוץ. ומה המקור הכי טוב לקבל את כל הדברים האלה? מהתזונה. הרבה ירקות, אני מתקדם, סליחה על הרעש, הרבה ירקות, הרבה פירות, מכל המינים, מכל הסוגים, מכל הצבעים, לאכול אוכל בריא ואוכל טוב, הוא מכיל את כל הוויטמינים והמינרלים. אבל, לא לכולם אוכלים אוכל מגוון, לא לכולם, בעיקר במדינות, במדינות אירופה וארצות הברית, יש הרבה מאוד אנשים שלא אוכלים כמעט ירקות ופירות. מי שמכם שנמצא בארוחות בוקר, למשל באנגליה, אז הוא יכול לאכול שועית עם בשר בארוחת בוקר, אבל לא יהיה לו ירקות טריים. ובעיקר מדובר באנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים לא תמיד סופגים את כל הויטמינים והמינרלים מהמזון. אז יש טעם רק למי שלא אוכל אוכל מגוון, ולמי שלא סופג, ומי עוד לא סופג. מי שעוד לא סופג הם אותם אנשים שמקבלים תרופות, למשל נגד חומציות. כל התרופות נגד חומציות, נגד צרבת, נגד גסטריטיס, נגד הליקובקטר, האנשים האלה שמקבלים תרופות מונעות חמצון, לפעמים לא סופגים את כל הויטמינים. עכשיו, צריך להגיד שויטמינים זה שם כללי, כי יש הרבה חומרים שהם תוספי מזון, שאנחנו קוראים להם ויטמינים בשם כללי, אבל הם כלל לא ויטמינים. יש הרבה חומצות אמינו, ויש הרבה חומצות שומן, ויש הרבה צמחי מרפא, כן? ויש הרבה, למשל, שואלים אותי, אומגה 3 זה לא ויטמין, קורקום זה לא ויטמין, ניאצין זה ויטמין. אבל כל מיני חומרים, כן, שהם חומרי עזר, יש מה שנקרא מיקרו-אלמנטים, או טרייס אלמנט. כלומר, חומרים שהגוף שלנו זקוק להם, שמופיעים בכמויות מאוד 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 קטנות, כמו סלניום, כמו אבץ, כמו קובלט, כמו טכנציום, כל מיני חומרים שהגוף זקוק להם, אבל במינונים ממש קטנטנים. והעיקר שהמחקר הזה שנעשה בארצות הברית, ונעשה הוא מחקר רטרוספקטיבי. כלומר, הלכו 20 שנה אחורנית, והוציאו גיליונות של חולים שמקבלים ויטמינים, ובדקו כמה שנים הם חיו בהשוואה לכאלה שלא קיבלו ויטמינים ומינרלים. ומצאו שבין 1.7 ל-2, כלומר 0.4%, משהו כזה, מתו יותר אנשים שקיבלו ויטמינים משלא קיבלו ויטמינים. וששואלים אותי, אני אומר תמיד בצדק, משום שאם אתם ראיתם אמריקאי לוקח ויטמינים, ואני יכול להגיד לכם, להעיד על עצמי, אני בוגר American Academy of Anti-Aging Medicine, כלומר אני התמחיתי בארצות הברית בעיקוף תהליכי הזדקנות, ואני יודע איך האמריקאים נותנים ויטמינים. אמריקאי ממוצע לוקח 20-30 כדורי ויטמינים ביום, מעמיס על עצמו כמויות אדירות של ויטמינים כל יום. כלומר, אמריקאי ממוצע שלוקח ויטמינים, מתחיל את היום עם שקית בבוקר של 20 כדורים או 10 כדורים, שקית בצהריים ושקית בערב. וצריך לזכור שלא כל מה שטבעי הוא בריא, וודאי שלא הרבה ויטמינים. ואם אנחנו מדברים על ויטמינים, יש שתי קבוצות של ויטמינים. יש ויטמינים שהם נמסים או נספגים במים, ויש כאלה שמסיסים בשומן. E, A, D ו-K, אלה הם ויטמינים מסיסי שומן. ואז אם אני מקבל עודף מהם, הוא מצטבר בגוף. בניגוד לויטמיני B ו-C שהם מסיסים במים למשל, שאם אני מקבל עודף מהם ואני שותה מים, סליחה, אני משתין אותם החוצה. אז צריך לקחת בחשבון שעם ויטמינים, עם ויטמינים כמו A, E, D ו-K, צריך להיזהר יותר. וצריך לקחת בחשבון עוד ויטמין A. בנשים בהיריון יש לו שכיחות גדולה יותר של מומים מלידה, יכול לגרום לסחרחורות, יכול לגרום לדימומים, יכול לגרום לבעיות בכבד. עוד ויטמין D יכול לגרום לבעיות של אבנים בכליות, עוד ויטמין K יכול לגרום לדימומים, כלומר צריך לקחת בחשבון, לקחת, אם לוקחים ויטמינים, מספיק כדור אחד ביום, שבדרך כלל יש בו פחות מהכמות הנדרשת, כמויות מזעריות מכל דבר, ולא לפחד, אבל לא להגזים. השוק הזה של ויטמינים מגלגל מיליוני דולרים בארצות הברית, לא מיליוני, מיליארדי דולרים. ולכן ישנה איזושהי מלחמה, אבל אם לוקחים מספיק כדור אחד, אם הרופא אומר 2, לקחת 2, ואפשר לבדוק לפחות ויטמין D, לפחות ויטמין B12, לפחות פוליק אסיד, חומצה פולית, בצורה רוטינית בקופות החולים, אם יש עודף להוריד, בעיקר את הוויטמינים החשובים האלה. זהו, זה היה פתיח שאני חושב שחשוב לסבר את האוזן ולהבין על מה מדובר, ועכשיו אנחנו נתחיל בתוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה.
זה אני איתכם על הקו.
כן, עם מי אני מדבר?
השם שלי נילי.
כן, נילי, ובת כמה את?
אני המון.
את המון?
כן.
כמה זה המון? 77. אוקיי, אז אני המון ועוד קצת, בואי נמשיך.
טוב, כן. אז אולי תבין אותי יותר טוב.
כן.
אני כל חיי סבלתי מהראש הדפוק שלי.
כן.
סבלתי ממיגרנות נוראיות.
כן.
התחלתי לקחת אימיטרקס כשהוא הגיע לארץ.
כן.
ועלה כמעט 80 שקל כדור.
נכון.
ואני שמחתי שאני קיבלתי אותו דרך הצבא, אני שירתתי בקבע הרבה שנים, אז, אז שילמתי עליו 50 בערך. עכשיו, כשאמרו לי שמותר לקחת אימיטרקס 2 בחודש בערך, אז אני לקחתי בערך 10 בחודש.
כן.
כי היו לי התקפים לפעמים של 6-7 ימים. היו לי עוד כל מיני תופעות.
6-7 ימים רצופים?
רצופים, שהייתי צריכה כל 24 שעות לקחת את הכדור.
לא, זה כבר לא... אז זה כבר לא בדיוק מיגרנה רגילה, זה סטטוס של מיגרנה, וזה מחייב טיפול אחר, אבל לא משנה, בואי נמשיך.
כן, כי כרגע זאת לא הבעיה, זה רק השאלה, העליתי את זה בכלל בגלל שאני מנסה לחשוב מה גורם לי לתופעה שיש לי היום.
אבל היום אין לך מיגרנות כבר, זה לא מיגרנות מה שיש לך.
אמרו לי שזה יעבור בגיל המעבר, זה לא עבר, גיל המעבר היה אצלי בגיל 55, זה עבר בגיל 70.
אוקיי.
70, 72, משהו כזה. אני יום אחד הפסיקו המיגרנות ולא היה מאז אף התקף.
אוקיי.
בקט אחד. אבל אני סובלת מסחרחורות מאוד מסוימות. יש לי דברים של תופעות בראש שהייתי מתביישת להגיד עליהם כי פחדתי שיצחקו ממני. כמו רעידות למיניהם, כמו קפיצות בפנים של תזוזות, כמו דברים כאלה שעד שלא כן. שמעתי את הבת שלי אומר, מסכימה איתי שגם לה יש, וגם היא סובלת ממיגרנות, תופעות מהסוג הזה, חשבתי שאני לגמרי לא בסדר.
קרי, אלה תופעות... כן, סליחה, תמשיכי.
בתקופה האחרונה יש לי סוג אחר של סחרחורות כבר הרבה זמן, שאני לא יודעת אם לקרוא לזה בכלל סחרחורות או חוסר שיווי משקל. אני כאילו נמצאת על סיכון של אונייה,
כן.
שיש גלים בים.
זה נקרא דיזינס. זה לא סחרחורת אמיתית, זה לא סחרחורת שאת כמו במערבולת, זה לא סחרחורת שאת רואה שהמציאות מסתובבת, או שאת עומדת, או שאת מסתובבת והמציאות עומדת, אלא זה מצב שאת כאילו משייטת. נכון. וזה נמשך בדרך כלל כמה שניות וחולף.
לא, זה נמשך.
ויכול להופיע מספר פעמים ביום, זה בדרך כלל מה שקורה. זה לא נמשך 24 שעות ברצף.
זה לא שזה לא נמשך, זה נמשך כל הזמן, אבל תלוי מה אני עושה. אם אני יושבת או שוכבת, אין לי שום בעיה. אם אני באוטו, אין לי שום בעיה. הבעיה שלי היא שאני, למשל, אני כבר חופפת ראש, אם אני עצום עיניים,
כן,
אני כבר חייבת לעשות את זה בישיבה.
כן, לחפוף ראש, כי את מזיזה את הראש. בדרך כלל הבעיה יכולה להיות או מאזורי שיווי המשקל, או מהצוואר. אבל הרוב, בגיל 70 פלוס, הבעיה היא יותר יכולה להיות קשורה לצוואר. ולכן שחופפים ראש, או כשמרימים אותו למעלה, או שמסובבים אותו לצדדים, זה יכול להופיע יותר. זה נקרא דיזינס. זאת תופעה מאוד שכיחה, והיא עולה עם הגיל. היא עולה עם הגיל, וקרוב לוודאי שחלק גדול מהגורמים, הם השינויים הניווניים בעמוד השדרה הצווארי.
אז איך זה מסביר את עצמו בזה שנגיד אני עומדת מול מדרגות, אם הן רחבות ואין לי מעקה, אני פתאום לא יכולה לרדת.
כן, יש לך חוסר ביטחון. את מרכיבה משקפיים?
למרחוק לפעמים, בעיקר...
לא מולטיפוקלים, לא מולטיפוקלים.
לא מולטיפוקלים.
אוקיי.
כן. עכשיו, אבל גם לא מדרגות, למשל, אני בריקודים, צריך להסתובב, אני לא יכולה. אני לא יכולה להסתובב.
תראי מה שאני מציע לך. ישנם פיזיותרפיסטים שמומחים לשיקום מערכת שיווי המשקל. זה נקרא שיקום וסטיבולרי. וסטיבולרי, כן. זה, 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 זו התמחות, זו תת התמחות בפיזיותרפיה. ויש, יש תרגילים ויש כל מיני תוכנות ויש כל מיני דברים שעוזרים, התוכנות עוזרות והתרגילים עוזרים לאנשים עם הפרעות בשיווי משקל מסוגים שונים להתמודד עם הבעיה. וחשוב מאוד להתמודד איתה משום שאחוז הנפילות אצל אנשים מבוגרים הוא מאוד מאוד גדול. ונפילה בגיל מבוגר יכולה להיות מסוכנת.
נכון. אז עכשיו אני יכולה עוד שאלה?
ודאי.
הייתי אצל נוירולוג, הלכתי לדרך הקופה והלכתי גם לפרטי.
כן.
וכבר שברתי את הראש, מה יכול להיות? כל פעם הרדים אותי לאיזשהם טיפולים כירורגיים של הוצאת בלוטת הפרתירואיד.
פרתירואיד, כן.
כן, אז כבר אחרי זה הייתה לי תחושה שזה מתחזק, אז אני כבר מפחדת מהרדמות.
זה יכול להתחזק, אני אגיד לך למה, בזמן ניתוח של בלוטת הפרתירואיד, את שוכפת כשהראש שלך, בזמן ההרדמה, מוטה מאוד 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 לאחור, נכון. כדי שהחלק של בלוטת המגן, שבלוטות הפרתירואיד נמצאות מאחוריה, יהיה כמה שאפשר יותר למעלה וקדימה, שאפשר יהיה לנתח. אז אחרי שאת שוכבת שעה בניתוח כזה, או חצי, 3/4 שעה בניתוח כזה, שהראש בזווית כזאת לאחור, אז לפעמים זה מחמיר את המצב, אבל לאט לאט הוא חוזר לקדמותו. זה לא מהרדמה, אלא זה מהתנוחה של הניתוח. אבל זה בסוף חוזר בדיוק לאותו מצב, לוקח זמן.
אני מגיעה לשאלה האחרונה.
בבקשה.
הנוירולוג הפרטי נתן לי סדרה של בדיקות, למרות שכל הבדיקה שהוא עשה לי במשך שעה ו-20 דקות,
הייתה תקינה.
הכל היה תקין.
הוא צודק.
עכשיו, הוא העלה את ההשערה של B1, חוסר ב-B1. אז בין הבדיקות שהוא שלח אותי, זה גם ה-B1 הזה.
כן.
הגעתי סוף סוף לבדיקה, ופתאום התגלה שיש לי עודף. אבל עודף של כמעט כפול מהממוצע שצריך.
את לוקחת מולטי ויטמינים?
אני לא לוקחת כלום, חוץ מאשר ויטמין D, בגלל ה... בלוטות. רק ויטמין D אני לוקחת. לא לוקחת שום דבר אחר.
זה מאוד מוזר, אבל עודף של ויטמין B1 לא עושה שום דבר.
אז זהו, אז אני אגיד עכשיו משהו שתגיד לי שאתה לא אוהב אותו. הסתכלתי
בדוקטור גוגל. נו, ומה אמר לך חברנו?
ודוקטור גוגל אמר לי שעודף ויטמין B1 יכול לעשות חרחורות אצל אנשים מסוימים. אז עכשיו אני צריכה להחליט אם אני מסוימת.
כנראה שכן.
אני חושבת שאני מאוד מסוימת.
זה שאת מיוחדת, אין ספק. אם את מסוימת או לא, זה אני לא יודע. תראי, כל תרופה וכל עודף של כל דבר יכול לעשות סחרחורות, זאת תלונה, סחרחורות, כאבי ראש, זאת תלונה כל כך לא ספציפית, שיכולה להופיע בהרבה מאוד מקרים.
עכשיו, איך מורידים את זה, ובדיאטה של
מה? לא דיאטה, שותים הרבה מים, זה הכל.
זה בעיה.
זה בעיה,
אבל
זה
חשוב מאוד. עכשיו, בין הבדיקות יש לי לעשות MRI, ו-ENG, זה מה שנשאר לי לעשות.
אוקיי, תראי, הרופא שלך הוא קודם כל הוא רופא טוב והוא צודק. הוא לא מצא שום דבר בבדיקה, הוא אמר קרוב לוודאי שאין לגברת שום דבר, אבל בוא נהיה בטוח, ואם אני רוצה להיות בטוח, הדרך היחידה להיות בטוח זה לעשות לה את כל הבדיקות שקיימות. וזה מה שהוא עושה לך. כל הבדיקות שקיימות כמובן בקשר לזה. אז הוא יש בית הלל ובית שמי, הוא שלח אותך לבדיקה ואין שום בעיה.
וה-MRI צריך גם את החומר הניגודי, החומר הניגודי הזה זה...
את בטוחה שהוא ביקש עם חומר ניגודי?
ביקש עם ובלי.
אוקיי. הוא רוצה לראות גם את כלי הדם והכל.
חייבים לעשות אם גם?
תראי, אם כבר עושים, אז כדאי לעשות, ואין מה לפחד מהחומר הזה. כי תראי, ויטמין B1, ויטמין B1, התיאמין, כן? זה חומר שהוא מאוד חשוב לפעילות של הלב, לפעילות של השרירים, לפעילות של מערכת העצבים, ולכן חשוב שהוא יהיה. מצד שני, יותר מדי, הגוף מפריש אותו החוצה. עכשיו, הוא נמצא בדרך כלל בבשר, בחלבונים כמו בשר, כבד, דגים, אבל הוא נמצא גם בקטניות, בפירות, בירקות. עכשיו, חוסר בוויטמין B1 הוא הבעיה הגדולה, כן?
איך?
חוסר בוויטמין B1.
אה, חוסר.
וזה לא הבעיה, כן? כן, כי בחוסר בוויטמין B1 יש חולשה, יש נידודי שינה, יש עצבנות, יש כל מיני סימנים נוירולוגיים.
חולשה נוראית, חולשה כן, נוראית. יש... אני לא מת על הרגליים.
אבל בעודף ויטמין B1 זה דבר שאנחנו כמעט ולא מתייחסים אליו.
הבנתי.
אוקיי?
טוב, עכשיו, מה היית ממליץ? אם ה-MRI הזה יהיה תקין?
תעשי את הבדיקה ותהי רגועה.
ואם הוא יהיה תקין, ללכת לעשות גם ת-EEG אחריו?
ING, ENG, לא EEG.
EEG נדמה לי כתוב.
EEG מיותר. ENG יכול להיות, זה אלקטרוניסטגמוגרפיה.
של מה?
זה בדיקה של שיווי משקל שעושים אותה לפי תנועות עיניים. זאת בדיקה לא בעייתית, אבל... תקשיבי, אם היא... בואי נגיד שה-EEG, שה-ENG יהיה לו תקין, so what, מה יעשו?
רגע, השאלה היא, אם ה-MRI יהיה תקין, אז כן, אז בכל זאת לעשות את ה-ENG?
ENG זאת בדיקה פשוטה, למה, מה, מה?
סליחה שנייה, אני לא יכולה עכשיו. הלו, כן, סליחה. לא מפסיקים לדפוק לי בדלת.
בסדר, רוצים אותך, את אישה נחוצה, את רואה?
כן.
כן. אז מה שאני רוצה להגיד לך, תעשי את הבדיקה הזאת, בדיקה פשוטה, וזה הכל.
לעשות גם את זה וגם את זה.
כן, כן, היא הרופא שלך, אז תעשי את הבדיקה.
טוב, אז
זה
יכול להיות
כאן, נא להשלים EEG,
ENG, ו-MRI.
כן.
אז אני
אעשה
את זה, ואחר כך אני אבדוק אפילפסיה.
אפילפטיפורמית? לא, זה מיותר לדעתי. אין לך פעילות אפילפטיפורמית. אין לך פעילות אפילפטיפורמית. פעילות אפילפטיפורמית לא מופיעה רק בעמידה והיא נעלמת בשכיבה או בישיבה או בנהיגה. זה לא... זה לדעתי... קודם כל הבדיקה היא בדיקה פשוטה. זה כמו אק"ג, שמים לך אלקטרודות בראש, את לא מרגישה שום דבר. את רק צריכה לחפוף את הראש אחר כך. אבל זה שום דבר. אז את יכולה לעשות אותה, אבל הבדיקה הזאת היא תהיה תקינה, או יהיו שינויים שרואים אותם בגיל מסוים, אבל אין לך שום פעילות אפילפטיפורמית, אין לך שום פעילות שהיא מהמשפחה של האפילפסיה, כלומר פעילות חשמלית לא תקינה, כי אם הייתה פעילות חשמלית לא תקינה, היא הייתה מופיעה גם בשכיבה, וגם בישיבה, וגם בנהיגה, מה שאצלך לא קורה.
לא, בנהיגה okay? זה מופיע.
אוקיי.
Okay. טוב. תודה,
כל טוב לך.
סליחה, שיקרתי הרבה זמן.
זה בסדר גמור, אני אשלח את הכתובת שלך לאנשים שממתינים, והם יגמרו את החשבון. אני צוחק כמובן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
תודה רבה שהעלית אותי, ותודה רבה למאירה.
תודה רבה, כן.
שמי נבית.
כן, נבית.
אני בת 74.
כן.
ואני... דחיתי פעמיים ניתוח החלפת ברך שנייה.
כן.
וזאת מהסיבה של מה שקורה פה במדינה. גייסים של משפחה ודברים שקרו.
כמה שאני מבין אותך.
כן. היו דברים הרבה יותר חשובים. הראש לא היה פנוי לזה. עכשיו, מאחר ואני גם מכירה את הניתוח... הייתי רוצה לשאול אותך, מספר השנים שעבר בין הניתוח הראשון שניתחתי, הוא כבר נושק לארבע שנים.
כן.
אני זוכרת שאחרי שעברתי את הניתוח והמנתח הוציא את הסיכות וכולי, ויכולתי לרוץ ולרחף, הוא אמר לי, אני מקווה שניפגש עוד שנה. וקרה מה שקרה, שגם התלמנתי וגם חליתי, גם מבחינה לבבית, הפרעות בקצב הלב, מתנות שכאלה שמקבלים,
לדברים
לא שמחים. לא, לא. אני אדם שהייתי מאוד מאוד עליז, ובדרך כלל רואה גם את חצי הכוס המלאה, אבל החיים כמו החיים, מזמנים לנו דברים שלעיתים הם...
לא צפויים.
נכון. עכשיו, שאלתי בהקשר למספר השנים שחלף, וזה דווקא בהקשר הרגל שנותחה. היא נותחה, זאת הייתה החלפת ברך מלאה. ואני מרגישה לעיתים כמו תחושה של צמנט, כאילו יש לי איזה לבנה בתוך הרגל הזאת. אין בה כאילו חיות. היא כמו איזה גוש. עכשיו, אני מניחה שהיא גם מאוד עבדה קשה במשך השנים האלה, 4 שנים, וחייבים לנתח את הרגל האחרת. כעת, בזמן הניתוח, אתה חושב שאפשר יהיה לבדוק, או שזה טבעי שכך צריך להיות?
זה לא טבעי, בדרך כלל אנשים לא מרגישים כבדות או תחושה. אבל את יודעת, תחושה זה דבר מאוד אובייקטיבי, גם יש טכניקות שונות של ניתוח, ולפעמים בזמן ניתוח נפגעים מטבע הדברים עצבים עוריים של האור. חלקם מתאושש יותר מהר, חלקם מתאושש יותר לאט, ואז ישנה הפרעה בתחושה לפעמים, שגם נותנת תחושה, עוד פעם, לפעמים של כבדות, או של משהו כמו גוף זר, או של תחושה לא, קצת שונה. זה לא אומר שזה יגיע, עוד פעם, זה יכול להיות. ואני מבין שהניתוח מוצלח מבחינה מכנית, את הולכת, את עושה הכל.
כן, אבל תשמע,
זו
תחושה של איבר שונה, כאילו, ישנו.
זה לא אומר שזה יהיה אחרי הניתוח הזה גם כן. ממש לא אומר.
ואני נותחתי בשיטה הרובוטית לפני 4 שנים.
כן, זה לא משנה. אני לא חושב ש...
אז לפי דעתך, אי אפשר לפתוח ולראות
מה, לפתוח את הניתוח הקודם?
כן, ולראות.
לא הייתי נוגע בו.
הבנתי.
אבל תתייעצי במנתח.
כן, כן.
כי אם הניתוח בעמדה טובה, ואם הניתוח בסדר גמור, אם אני הייתי המנתח, הייתי אומר לך, תחיי ככה עד 120, אני לא הייתי פותח ניתוח שנעשה, והוא מוצלח מבחינה מכנית, ואת עומדת על הרגליים, והזווית טובה.
אבל בכל זאת לא תחושה.
כן, אבל התחושה שיש לך היא תחושה שבניתוח יכולה להיות יותר גרועה אחר כך אם פותחים ולא יותר טובה. כי אם בואי נגיד שנפגע איזה עצב אורי, מה שיכול לפעמים לקרות, וזה לא תקלה, זה באחוז מסוים יכול לקרות. נגיד, אני לא אומר שזה קרה, אני אומר נגיד וזה מה שקרה. אז מה, הניתוח ישנה את זה? לא, הניתוח יכול לפגוע בעוד עצב אורי אחד ולהחמיר את המצב, ויהיה לך עוד צל... אני לא הייתי עושה את זה, לא הייתי נוגע.
עכשיו, בהקשר לניתוח הזה שאני הנותח השנה הזה, אני
כן.
בטוחה שזה אכן כן יקרה.
כן.
בניתוח הקודם דובר על זריקה שהיא בהרדמה חלקית.
בלוק, עושים לך גם בלוק שחוסם לך את המקום, וגם הרדמה שטחית, כן.
כן.
תשטוש כזה, כן.
מה שקרה, ואת זה אני זוכרת היטב, שנאמר שזה לא צלח חצי, ואז הוא ביקש הרדמה מלאה.
תראי, אז א', זה יכול להיות, אבל ב', היום הגישה בגפיים, אם אפשר, להיכנס עם אולטרסאונד לעצבים, לאתר עם אולטרסאונד את העצבים שמגיעים למקום הניתוח, ביד או ברגל, להרדים אותם, ואז זאת הרדמה שנמשכת יומיים. ואז במשך יומיים, את למעשה לא הולכת על ה... אין לך כאבים כמעט, אבל המקום מרגיש כבד ורדום.
טוב,
עכשיו, תיאורטית יכול להיות... מה?
במהלך הניתוח הוא ביטל את זה על פניו, הוא מיד אמר הרדמה כללית.
אוקיי, יכול אם זה לא הצליח, אם זה לא הצליח ולא פגעו בדיוק בעצב, היו כאבים, אז זה עבר להרדמה כללית. יכול להיות שכדאי לבקש אז יכול מאוד להיות שכדאי מלכתחילה לבקש הרדמה כללית.
אז זהו, אז אני רוצה לומר לך שתופעות הלוואי אחרי הניתוח היו הקאות בלתי פוסקות.
היום זה קורה הרבה פחות בהרדמות המודרניות.
וזה היה עם מנתח של... פשוט אני לא הפסקתי להקיא. הקאות היו בלתי פוסקות.
אוקיי, אלה דברים מאוד אינדיבידואליים. היום רוב האנשים מרגישים, זה לא כמו פעם, לפני 20 שנה, אנשים היו... לא, לא, אני יודע, את אמרת לי. אבל לפני 20 שנה, כל האנשים היו מתעוררים מניתוח, מקיאים, מרגישים היום ונורא, וזה היום בדרך כלל אנשים מתעוררים, קצת מבולבלים וחוזרים לעצמם. אבל זה מאוד אינדיבידואלי, נבית, אי אפשר ל... אף אחד לא יוכל להבטיח לך שום דבר. תבקשי שיתנו לך על המקום ברגע שאת מתעוררת משהו נגד הקאות, כי את עיקית בפעם הקודמת, ואז המרדים יעשה את זה.
תראה, אוקיי. אני יכולה לשאול בהקשר לזה.
אם זה בקצרה, כן, כי יש לנו הרבה מאזינים על הקו.
אוקיי. תראה, אני נוטלת כדור קרדילוג ואלקוויס, ומה שקורה הוא לאחרונה, בגלל כל המצב הזה, קרו גם הפרעות קצב שגרמו לירידה בלחץ הדם. עכשיו, הכדורים האלה של הפרעות בקצב הדם, מן הסתם, הם גם מורידות את קצב הלב.
הקרדיולוג מוריד את קצב הלב, אז יכול להיות שאת צריכה לדבר עם הקרדיולוג שלך, שאולי יוריד לך. כמה את מקבלת? כמה מיליגרם קרדיולוג? 1.25, 2.5 או 5? תשאלי אותו אם את יכולה לרדת לחצי כדור. לחתוך חצי כדור ולקחת חצי כדור, אני יודע שיש אנשים שזה עוזר להם, ויש אנשים שהקרדיולוג מאשר להם את זה. לגבי אלקוויז, את חייבת לקחת, כי אני מבין שהיה לך פרפור פוסט-דורים, וזה מונע. אוקיי. ובזה אנחנו ניפרד ונאפשר לאנשים אחרים לעלות לקו. אני חוזר, תבקשי מהקרדיולוג, תשאלי אותו אם את יכולה לחצות את הכדור עם חוצץ כדורים לשניים, ולקחת רק חצי. שאלה 1.25, אני יודע שלפעמים מאפשרים את זה, וזה מוריד קצת את הדופק, זה לא מוריד יותר מדי את הדופק. אוקיי, תודה נבית, ומי איתנו על הקו? הלו? כן, שלום, אני איתך.
שלום פרופסור קרסו, קודם כל, תודה רבה לך על התוכנית המצוינת שלך.
תודה רבה לך.
אני משה בן 85.
כן.
סובל בשתי העיניים מ-AMD במצב היבש. כן. ובשתי העיניים עדות ל-GA.
כן.
רופא העיניים המליץ לי על זריקה בשם סייפוברה.
כן.
סייפוברה.
חדשה, כן.
שהיא לא בסל הבריאות, למיטב ידיעתי.
למה? תראה, תכף אני אסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים, אבל יש לנו את האבסטין, את הלוסנסיס, את האליה, למה ללכת, יש סיבה מיוחדת שהוא הציע משהו שלא בסל?
אני חושב בגלל שאני עדיין לא במצב הרטוב, אלא במצב היבש.
טוב, תשמע, אני לא, פה קטונתי מלענות לך לשאלה הזאת. כי בדרך כלל במצב היבש אנחנו לא מזריקים, אנחנו מזריקים במצב הרטוב. והיום יש טיפולים חדשים באמת ב-AMD, אני רק אגיד למאזינים, AMD זה ראשי תיבות של Age Related Macular Degeneration, כלומר ניוון מרכז הרשתית. מחלה שמופיעה לרוב אחרי גיל 70, לפעמים קצת קודם, לפעמים זה גם בצעירים במקרים נדירים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה, אבל אנחנו יודעים שיש מרכיב גנטי, זה מופיע יותר במשפחות, ובדרך כלל ישנם מצטלקויות באזור המרכזי, במרכז הרשתית, שבו הראייה היא יותר חדה. אבל אני באמת לא יכול לענות לך, כי אני פשוט לא יודע, ואני מניח שאם הרופא הוא רופא מומחה לרשתית, הוא ודאי יודע יותר ממני, ואני לא יודע מה לענות לך. אם הוא אומר ש... ולמה? צריכים לשאול פשוט עם הזריקות האחרות, אם לא, שמתאימות יותר למצב הרטוב, לא יכולות לעזור, אלא מוכרחים את התרופה הזאת.
אוקיי, אני מבין שהשאלות הבאות מיותרות.
כן,
כן. כי הן בנוגע לזריקה הזו.
כן, לספרו עברה. לא מכיר אותה.
טוב, תודה רבה.
שמעתי עליה, אבל אני לא יודע מה האינדיקציות המדויקות. אוקיי, ומי איתנו על הקו? אומרים לי שאני צריך לעשות את הפרסומות, אז מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, או 1-900-722-103. פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, שמעתי לפני שהתחלתי לעלות את המאזין, שמעתי בפרומו של 2-4, שווה להזין, זאת תוכלית שאתם תשכבו על הרצפה, חכמה, מצחיקה, נהדרת. 2-4, כל יום ב-103 FM, כיף של תוכנית. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
היי, שלום, מדבר דניאל.
כן, דניאל.
שלום שם. אני פשוט מאוד מעריך אותך בתור איש יקר לכל המאזינים. אז לא נעריך, בוא נלך לעניינים שלנו.
בדיוק.
בתקופה האחרונה...
רק תגיד לי בן כמה אתה, דניאל.
אני בגיל 74.
כן, אני שומע.
ילד צעיר, בקיצור, נשמה צעירה, בגוף. אני מרגיש...
אנחנו נשארים ילדים כל הזמן. כל הזמן.
אתה יודע מה, אתה צודק. ואני עושה פעילויות, כל מיני דברים, מתנדב לבית ספר קומנדו ב... במתקן אדם, כל החיילים, כל מה שתראה זה אני בידיים שלי, מביא להם דברים בתרומות, זה אחד. אני בתקופה לפני שנה, לא התייחסתי, ואנחנו מדברים על הפין, שהוא פשוט מאוד, יש לי בעיה איתו בתקופה האחרונה, שהוא עומד, אבל לא עומד כמו צריך.
הוא מעוקם?
לא, הוא קצת מעוקם, נכון, כלפי חצי הריח.
אני רוצה להבין, יש שני מצבים בגילאים המתקדם, לא, יש מצב בגיל מתקדם שהוא לא זקוף כמו שהוא היה קודם.
כן.
כלומר, ירידה בזקפה. ויש כן. מצב שהפין בצורת רש או בצורת חט, שהוא מעוקם, וזאת מחלת פירוני, זה כבר מחלה, זה משהו אחר לגמרי. אז לא ברור לי למה אתה מתכוון.
הפין עצמו עומד, נגיד, ישר,
כן.
אבל מתי שהוא... הוא לא זקוף כמו שהיה, הוא קצת, אתה יודע, מתעגל, אתה יודע, קצת יש לו נטייה, כמו כיוון חצי ירח, משהו כזה.
אוקיי, אז וקשה ליישר אותו עם היד?
לא, קל, אם אני רוצה ליישר אותו, ואם אני חושב על משהו שעשיתי לפני 3-4-5 שנים, מתפקד יפה.
אוקיי, אז עוד פעם.
אני לוקח... לפעמים ג'ל או לוקח כדור.
ואז הוא זקוף?
ואז הוא זקוף.
אז זה לא מחלת פירוני, אז בסדר.
כן, לא, 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 אין לי מחלת.
לא, כי מחלת פירוני זה תמיד כשהוא זקוף הוא בצורת, הוא לא ישר, הוא לא זקוף בצורה ישרה, אלא הוא מעוקם. יכול להיות מעוקם יותר, או מעוקם פחות, או בצורת האות רש, או בצורת האות, או בצורת חצי סהר. או בצורה אחרת, ויכול להיות דבר אחר, שלפעמים בגיל, אחרי גיל מסוים, יש ירידה בזקפה, בעוצמת הזקפה, ואז yeah. ויאגרה, או לויטרה, או סיאליס, פותרים את הבעיה. ואתה אומר שזה פותר את הבעיה.
פתר לי את הבעיה, תראה, אני הייתי תקופה הייתי גם בטיול בתאילנד, היה הכל נורמלי, אבל לקחתי כדורי עזר כזה ש...
כן.
והיה לי טוב, אבל עכשיו...
נו, אז קח כדורי עזר. קח כדורי עזר.
לא, לא צריך לפחד מהנושא הזה.
אם אין לך בעיה לבבית, ואין לך שום מחלה...
אין לי כלום, אני לא סובל מכלום, שום מחלות.
אז תקח כדורי עזר.
ילד, כמו שאמרת, ילד צעיר אני.
ילד צעיר, הרבה אנשים בגיל 74 נעזרים בכדורי עזר. אתה מרכיב משקפיים?
לא.
לא, משקפיים, אתה מרכיב?
לא, לא, אני רואה הכל טוב, הדוקטור, פרופסור כזה.
רואה הכל, אף פעם בחיים לא הרכבת משקפיים?
הכל מרחוק, מרואה טוב את כל דבר. אני רק, יש לי את הבעיה הזאת, שיש לי, אני מקיים משתי, לא יודע, לא בא לי. פתאום לא, אין לי זקיפה, אין לי כלום. ואם אני חושב על משהו אחר שהיה לי, עם בתאילנד וכל זה, פתאום מתעורר. זה משהו, לא יודע מה להגיד לך.
שתי אפשרויות, או לחשוב על תאילנד.
אני חושב כל הזמן על תאילנד.
ורק לעשות בדיקות דם. יצאו בסדר. או לקחת ויאגרה לויטרה וסיאליס, שזה הפתרון היותר טוב. וזה נורמלי בגיל מסוים להיעזר בזה, ובזה...
היה לי איזה קצת איזה בעיה בשתן. היה לי כל הזמן לחץ של שתן, אבל אני שותה קפה, נס קפה. נס קפה בלי חלב, עם סוכר, איזה 12 כוסות וזה. זה אני מדבר איתך לפני שנה וחצי, הלכתי ל...
זה הרבה מדי, כן?
כן, כן, הוא אמר לי, תרד מזה, ירדתי מכה אחת. ירדתי, ישר עברתי לתה, התה המורתח.
אוקיי.
התה המורתח. אני הייתי עושה תה מורתח, כמו הבדואים, ושוטה, וטעים לי. אבל אני משתדל לשתות, תה בדואי צריך לשתות אותו מתוק, ואני משתדל לא לשתות אותו עם סוכר.
אוקיי. גם תה מתוק מכיל קופאין, אז גם לא להיסחף ולא לשתות 12 כוסות של תה מבושל לא. מתוק.
ירדתי מזה.
אוקיי.
אז אתה מציע לי לקחת הכדורים וזהו?
קח את הכדורים ותהיה בריאת 120.
פרופסור, קרא סוף, שיהיה לך אחלה יום, ותשמח את האנשים שאתה מדבר איתם.
100%.
שיהיה לך יום טוב.
כל טוב, לבריאות. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
מי עינב?
כן, עינב.
ואני שואלת בשביל הבן שלי, הוא בן 13.
כן.
ומזה כ-9-10 חודשים שהוא סובל מכאב ראש כרוני, ממש כל יום מהרגע שהוא מתעורר, עד שהוא הולך לישון, וכאב ראש ברמה של 3 כזה, זה נסבל, הוא מתפקד, אבל לפעמים זה כאילו עולה לרמה יותר גבוהה, ואז הוא נשאר בבית, הוא לא מתפקד. כדורים לא עוזרים לו, הוא ניסה אקמול, נורופן, אופטלגין, היינו אצל נוירולוג, עשינו MRI, הכאב הוא במצח, אז גם בדקנו אף אוזן גרון, אולי זה סינוסיטיס או משהו, ושללו את זה. ה-MRI הראה שהכל בסדר. נוירולוג פרטי שהלכנו אליו אמר שזה contraction tension headache.
נכון, כך זה נראה.
אבל זה פשוט לא עובר עם שום דבר, הוא גם מנסה עכשיו לטרולט, נתן לו בערב לכל הילה לפני השינה לקחת משהו כמו חודש הוא לוקח, עדיין, כל בוקר הוא קם עם כאב ראש שלא עובר לו עד שהוא הולך לישון.
תגידי לי, מה קרה משהו לפני שנה? הוא עבר בית ספר? הוא עבר
בית ספר.
לפני שנה?
אבל זה בית ספר רגיל, כאילו, עם אותם, פשוט עבר מיסודי לחטיבה.
עם אותם ילדים?
והשבעה באוקטובר שכנראה, אותם, לא אותם ילדים, אבל...
לא אותם ילדים. את יודעת איך, אם יש איזה בעיות בכיתה, אם יש עליו איזה ילדים לא. שמתאמרים בו, אם עושים לא. עליו איזה חרם או משהו כזה?
לא.
את יכולה לבדוק את זה בעדינות?
אני בקשר עם המורה, הוא ילד מחונן, הוא עם החברים שלו, הוא גם בטיפול רגשי, יש לו קרון, שהתגלה לפני שנה בינואר שעבר. אז מאז הוא בטיפול רגשי,
אז יכול להיות שזה מלחיץ אותו. כי תראי, כאב ראש כזה שאת מתארת, הוא נקרא tensional type headache, כאב ראש ממתח.
כן.
המתח יכול להיות או מתח גופני או מתח נפשי. מתח גופני הוא לא נמצא בג'ים ומרים משקולות ועושה ספורט בצורה מטורפת.
לא.
זה לא הוא. אז זה יותר מתח רגשי.
אוקיי.
אז יכול באמת להיות שאלת רולט יעזור לו. אבל הוא לא מרדים אותו יותר מדי, הוא מתעורר בקלות בבוקר?
זהו, עכשיו בחופש, אז הוא מתעורר גם ב-2-3 בצהריים.
אז בחופש תנסי לא לתת לו בחופש, אולי יהיה לו פחות כאבים בחופש, הוא לתת לו, תקני כדור שחוצה כדורים, סליחה, כן. מכשיר מפלסטיק הזה שחוצה כדורים.
כן.
ותתני לו חצי כדור, 5 מיליגרם של אלת רולט.
אוקיי, אבל כרגע חודש הוא לוקח את זה, וזה לא, אין לו הטבה בכאבים.
לפעמים זה לוקח יותר מחודש, אז תמשיכי בינתיים לראות עוד שבועיים, לראות מה קורה.
יש עוד איזה משהו שיכול לעזור? כי זה פשוט
יש
הכאב.
הרבה, צריך, תראי, טיפול רגשי הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כן. ללמד אותו לעשות הרפיה, לראות ולנסות לנתח מה גורם לו ללחץ, מה מלחיץ את הילד, אולי יש לו דרישות יותר מדי גדולות מעצמו. או מכם.
זהו, שמבחינתו הוא לא מרגיש משהו שמלחיץ אותו, והוא קל לו בלימודים, וסבבה לו עם החברים, הכל בסדר על פניו. הוא אומר שאין שום דבר שמלחיץ אותו. ובטיפול רגשי גם המטפלת אומרת שהכל בסדר. אנחנו לא יודעים מה...
אם הכל כל כך טוב, אז מה לא בסדר? כלומר, משהו לא בסדר, וזה ברור. ואם עשו לו את הבדיקות ועשו לו MRI, והכאב ראש הוא כאב של מצח, כלומר, מהסוג של tensional type headache, אז בכל זאת ישנו משהו שהוא יכול להיות שהוא לא מודע אליו, אבל שמלחיץ אותו.
אז יכול להיות שביו-פידבק או
היפנוזה
רפואית או משהו יכול...
אני הייתי עושה יותר הרפיות, מלמד אותו לעשות הרפיה, או טיפול קוגניטיבי התנהגותי. אבל גם ביו-פידבק זה בסדר, גם היפנוזה זה בסדר. היפנוזה זה הרפיה, זה אותו דבר. הרי מה שעשו לו בהיפנוזה, יעשו לו הרפיה, ילמדו אותו טכניקה של הרפיה, וזה טוב.
בסדר, שזה בעצם מדיטציה?
זה סוג של מדיטציה. מיינדפולנס, מה שנקרא.
כן, בסדר.
זה מה שהייתי עושה. ואם הוא בן 13, ואם הוא אינטליגנטי, ואם הוא תלמיד טוב, הוא ייכנס לזה, ושיתרגל אחרי תרגול קצר, מתחילים להרגיש יותר טוב.
בסדר גמור. טוב, תודה רבה.
אוקיי. בסדר. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, למאירה פרץ, שעורכת התוכנית, לשני רומנו המפיקה, למיכל קדוש שאחראית על הדיגיטל, לאסף חרמוני שאחראי על הלייב, לסתיו קורנס שאחראי על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. מספרי הטלפון שלנו, שמי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, פרסמות, חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
כן, חזרנו, כאן רפי קרסו, אני איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שאני רומנו, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, על הלייב אחראי אסף חרמוני, אחראי על השדור ב-103 FM, וסתיו קורנס, וב-104.5 FM, בני אלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103. כן, אפשר גם לשלוח שאלות בוואטסאפ, ותכף נענה על שאלה אחת, ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
יחזקאל מרדכי.
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
זה קולות מהעבר?
זה קולות מהעבר, כן.
כן, מוכי, כן. קולות נחמדים מהעבר.
תודה.
כן, כן.
אני סובל מסכרת.
כן.
עברתי קטיעה של 6 אצבעות.
כן.
ואחרי זה אמרו לי שיש לי טרשת רוקים.
כן.
ועברתי לפני שבועיים ניתוח בשביל לנקות את הפלק בתוך העורק. אז זה היה משהו כמו 8 שעות בהרדמה מלאה, אבל הם פלשו דרך המפסעה.
תכף אני אסביר על מה מדובר לכולם, כן.
עכשיו אומרים לי שאני צריך להיכנס גם לרגל השנייה, אבל את הרגל השנייה הוא רוצה לעשות לי דרך היד. למה?
אוקיי, א', למה צריך לשאול אותו? אבל בואו קודם כל נסביר על מה מדובר. תראה שזאת מחלה של כלי דם בעיקרה. והיא פוגעת לרוב בכלי הדם הקטנים. אבל היא חלק ממחלה שנקראת טרשת עורקים. טרשת עורקים, או שפעם קראו לזה הסתיידות העורקים, זה מצב שבו העורקים נעשים יותר צרים וזרימת הדם בהם נפגעת. הדבר דומה באנלוגיה לצנרת של מכונת כביסה או צנרת של דוד מים, שהצינורות מסתיידים ומתנסים יותר קטנים ויותר קטנים. שזה קורה בכלי הדם בלב, ושזה נסתם יש התקף לב. ואם זה נסתם באופן חלקי, יש כאבים בחזה בזמן מאמץ. דברים דומים קורים ברגליים. עכשיו, ברגליים בדרך כלל זה מתחיל בפגיעה בכלי הדם הקטנטנים. ופגיעה בכלי הדם הקטנטנים הם אותם כלי דם שמגיעים לאצבעות, ולפעמים גורמים לכך שדם לא מגיע לאצבעות הרגליים או לכף הרגל, ואז נוצר נמק, ואז אין ברירה אלא צריכים לקטוע את האצבעות, מה שקרה לך. עכשיו, לפעמים אותם טרשת עורקים גורמת לטרומבוסים, לקרישים, שנכנסים ונתקעים בכלי הדם הגדולים. ויכולים לסתום את זרימת הדם לרגל. וכדי להציל את הרגל, מוכרחים לעשות ניתוח ולשלוף, להוציא את אותו קריש מהרגל, ולשפר בזה את זרימת הדם. אז זה מה שעשו לך ברגל אחת. עכשיו, למה רוצים להיכנס לרגל השנייה, אם זה ברגל דרך היד, זה נראה לי קצת מוזר. זה אפשרי, אבל זה נראה לי מוזר. השאלה אם זה ממש ברגל, או שזה בבטן, באזור המפסעה. כי לאזור המפסעה, ולפעמים אנחנו מגיעים באופן עקיף. השאלה אם מדובר, קשה לי להגיד לך, אבל בדרך כלל פלקים באזור הרגליים נכנסים או דרך המפסעה, או דרך הרגל. בדרך כלל דרך המפסעה. עכשיו, אם זה יותר גבוה, גם כן עדיף להיכנס דרך המפסעה.
או, נכנסו לי דרך המפסעה, והייתי עושה הולטר, ואחרי זה, דופלר, ואחרי זה הם היו נכנסים דרך המפסעה, ופעם אחת גם נשבר לי צנתר בתוך העורק.
כן.
ואז הכניסו אותי לחדר ניתוח, וניתחו והוציאו והכל בסדר. למה הוא רוצה להיכנס מפה, לפי מה שאני הבנתי, כי יש הרבה צלקות באזור המפצעה.
אוקיי. אז זה דרך ארוכה, אבל תראה, כל כלי האדם הגדולים בגוף מחוברים, אבל אם זה דרך היד, אז הוא צריך להיכנס לעורק הראשי, כלומר לאורטה, ולרדת האורטה? דרך האורטה ולרדת למטה. כלומר, הוא נכנס מהיד לאורטה.
כן, הרי הבנתי.
האורטה זה העורק הראשי שיוצא מהלב.
נכון.
הוא יוצא ומתפצל לכמה כלי דם שמגיעים למוח, ולכלי דם שמגיעים לידיים, והעורק ממשיך לרדת. אם הוא נכנס דרך היד, הוא נכנס דרך היד, יורד למטה באורטה, ומגיע משם למטה. אם יש צלקות ויש סיבוכים ויש זה, זאת הדרך שאני...
כי ברגל הזאת כבר עשו לי ניתוח.
אז יכול להיות שיש הצטרכלויות, והוא לא רוצה דרך רגל עם ניתוח ועם צלקת ואולי יצירויות, להתחיל להכניס צלרות וסטנטים ומכשירים וכל זה.
הבנתי. אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת.
כן, כן ודאי.
אני בזמן האחרון אני נופל המון. יש לי בעיה של שיווי משקל. עכשיו, קשה לי גם להתרומם. קשה לי להתרומם, אני לא מצליח להרים את עצמי.
יש לך עודף משקל?
לא, מה פתאום? 67 קילו, 68 קילו.
כן, לא, לא, הרבה זמן לא ראיתיך, כך שאני לא זוכר בדיוק אם יש לך או אין לך עודף משקל.
68 קילו, לא, אני
חושב
אותו רזה כמו שהייתי פעם.
אותו רזה כמו שהייתי. אז מה שאתה צריך לעשות זה שני דברים. א', אתה צריך קודם כל לאזן את הסכרת.
מאוזנת.
חשוב. להוריד שומנים בדם, גם אם הם נמוכים, להוריד אותם יותר, לקחת תרופות לכולסטרול.
אני לוקח.
ואתה צריך לעשות שיקום פיזיותרפי, פשוט
אני ללכת. אני עושה חדר כושר באיכילוב במכון הלב.
אוקיי, אז...
ואני המון עובד על הקואדרף, אני המון עובד על התאומים, על הכל אני עובד.
תראה, על הקואדריספס, חשובים השרירים בעיקר של הרגליים כדי להתרומם.
נכון.
אז ולעשות סקווטים, אם אתה יכול... כי זה גם כן מה שעוזר לך לקום מכיסא. עכשיו, ולשבת על כיסאות יותר גבוהים, לא לצנוח לתוך קורסה.
לא, אני צנוח... לא צנח.
כן. אוקיי. אבל פה רק לחזק את הכושר, ופה רק פיזיותרפיה ושיקום.
הבנתי. טוב, תודה אוקיי. רבה.
תרגיש טוב ושיעבור לך ב-100% ושיעבור לך בקלות.
תודה.
אוקיי. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, שמי גילה, אני מתקשרת בקשר לבעלי.
כן.
הוא בן 79.
כן.
פעם בכמה חודשים הוא מתעורר מהשינה עם שלשול מים, בלי התראה מוקדמת, בלי כלום, ואין לזה שום קשר לאוכל. מה זה יכול להיות ואיך אפשר למנוע?
תראה, אם זה קורה פעם בכמה חודשים, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה הסיבה, אז אנחנו לא יכולים למנוע. אבל סיבה צריכה להיות, סתם לא משלשלים ושלשול מים, זה יכול מאוד להיות שהוא אכל קודם משהו שהגוף דוחה אותו, הוא רגיש אליו. אני לא יודע אם הוא אכל, אני סתם זורק. יש אנשים שאוכלים אבטיח ומשלשלים מאבטיח, ויש אנשים שהם רגישים ללקטוז, ואז הם כשהם אוכלים...
הוא אוכל לקטוז, הוא שותה חלב נטול לקטוז.
לא, אז בואי נגיד ככה, יכול מאוד להיות שאין לו, אני סתם נותן דוגמה, אין לו לקטוז.
כן.
או שיש לו כמות קטנה. אז אם הוא מורח על לחם, על פרוסת לחם גבינה, זה עובר. אם הוא מוסיף קצת חלב לקפה, זה עובר. אבל אם הוא נגיד, לוקח איזה מעדן שכולו על חלב, ואוכל יוגורט שלם, או שותה כוס חלב, ואוכל עוגת גבינה, זה יכול לגרום לכך שיהיה לו שלשול. אז אני לא יודע בדיוק מה, אבל סיבה קיימת, סתם אדם פתאום לא משלשל מים.
כן.
אז יש משהו שנסה לעקוב, וברגע שזה קורה, שיעשה רשימה של כל מה שהוא אכל באותו יום. עכשיו, אם זה קורה בבוקר, מה שהוא אכל בלילה, אז מה שהוא אכל בערב ואחר הצהריים.
כן. אוקיי.
עכשיו, הוא לא מרגיש שיש לו גזים קודם?
לא, לא. שום סימן אין מקודם.
אוקיי, הסיבה היחידה זה משהו שהוא אכל קודם, או איזה כדור שהוא לקח, או משהו שהוא רגיש אליו.
טוב, אז נבדוק. יש
טעם
ללכת לרופא גסטרו?
תמיד יש טעם ללכת לרופא ולהיבדק. תמיד יש רופא, יכול להיות שיש לו איזו הפרעה בספיגה מסוג מסוים. תמיד רופא גסטרו ידע בגסטרו יותר ממני.
אוקיי.
ויכול לחשוב על אפשרויות שאני לא חושב עליהן.
טוב, תודה רבה.
כל טוב, גילה.
תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
אני, נכון? שלום. שם שלי טניה, אני 69.
כן, טניה.
כן, אני רוצה לשאול לך. אני קונה ב-12 ואני שותה. ואחרי שבועיים, מקסימום שבועיים, אני מתחילה להיות גירות, גירות עד השמיים. אני זורקת, אחר כך אני עוד פעם מתחילה לשתות, יום כן, יום לא. מה יכול להיות? ודווקא רגליים למטה מאוד כבדים.
תראי, א', אני לא בטוחה, את בטוחה? אם זה היה גירות מהבי-12...
12, אני בטוחה למה, בגלל שאני זורקת זה, ואת, למשל עכשיו, אני לא שותה כבר חודשיים. ואני יודע שבגיל שלי צריך לשתות, או לא צריך לשתות, אולי יש לי מיותר, אולי זה בעיה בדם.
את אוכלת בשר?
כן.
ואת אוכלת ביצים?
לפעמים, פעם אחת בשבוע.
למה? סליחה, רק למה, סלם אני שואל, למה רק פעם? את מפחדת מכולסטרול?
נכון, אין לי כולסטרול, כן, אני מפחד, אני שומר...
לא, את... אין לך מה לפחד מכולסטרול, מלאכול שלושה-ארבע ביצים בשבוע.
ארבע?
אפילו ארבע, אפילו חמש.
ואתה רוצה להגיד שאם אני זה אוכלת, אני יכולה זה לזרוק זה עם בשתים.
תראי, אני הייתי מבקש מהרופאה, לא לוקח ב-12 עכשיו שבועיים שלוש, כן? ואחרי שבועיים שלוש, מבקש מהרופאה לבדוק לך בדם ב-12. תסבירי לה ש... עכשיו, אם נמוך, אז כן לקחת, אפשר גם לקבל זריקה פעם בחודשיים. אולי את אלרגית, לא לבי-12, אלא אולי את אלרגית לחומר של הכדור. ניסית לקחת ב-12 של בית, של חברה אחרת?
לא, אני הולכת וקונה בבית מרקחת וזהו, זה פרטי. קונה וזהו, שותה.
אז תראי, יש ב-12 גם בנוזל, ויש ב-12 גם בזריקות. אבל קודם כל הייתי מדבר עם רופאת משפחה, ומבקש שתעשה לך בדיקת דם. ברגע שעושים לך בדיקת דם כללית, לעשות לך גם לבי-12, אבל... כשעושים לך את בדיקת הדם, שבועיים קודם לא לקחת ב-12.
כן, 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 אני עכשיו לא שותה כבר חודשיים. כן,
זהו, ואז לראות אם ב-12 בסדר, אז לא צריך לקחת ב-12.
אני בטוחה, בגלל שאני לא שותה שום דבר. שום דבר.
כן, אבל אם את אוכלת בשר, ואם את אוכלת מדי פעם בביצים, בביצים לא צריך לפחד לא צריך מכולסטרול מביצים, אם אוכלים אפילו ביצה ביום.
הצהוב אני מפחדת, רק חלבון.
לא, אז הצהוב הוא מכיל את כל הוויטמינים והמינרלים.
שם חולין יש בשביל העיניים, כן, אני...
נכון, אז אין מה לפחד מלאכול ביצים. ביצים זה מזון, אני קורא, זה המזון על היחידי שישנו. תראי, מביצה אחת קטנה יוצאת תרנגולת שיש לה לב ושיש לה ריאות ושיש לה נוצות ושיש לה מוח, קטן אמנם אבל מוח, ויש לה עיניים ויש לה ויש לה הכל מביצה אחת. כלומר, ביצה זה סוג של מולטי ויטמינים ומולטי חלבונים מרוכז, אז לא צריך לפחות לפחד לאכול את זה. וכמות הכולסטרול היא לא כזאת שיכולה לעשות טרגדיה, אז אפילו לאכול ביצה כל יומיים או כל יום, זה לא מסוכן.
לא, אצלי כולסטרול בסדר גמור,
173. נו, מצוין, אז תאכלי ביצה קוד, תאכלי לפחות 4 ביצים בשבוע. יש בזה גם ויטמין D, יש בזה הרבה דברים טובים.
הבנתי.
וחלבון טוב והכל.
זה חלבון טוב, כן, אני יודע. זהו, תודה רבה לך.
בבקשה, טניה, בבקשה.
להתראות.
להתראות, ומי איתנו על הקו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו, יישר כוח לתוכנית.
תודה רבה.
הידע הנרחב והסבלנות שלך למאזינים.
תודה רבה, תודה.
שמי דפנה, אני בת 76.
כן.
אני סבתא מודאגת שמתקשרת בקשר לנכד שלי בן 5.5.
כן.
לפני כ5 חודשים בערך, פתאום...
את דברת עם רמקול?
לא, לא, לא.
לא, מדבר בטלפון אלחוטי? או כן. טלפון, כן? כן? אז תנסי להתקרב לבסיס שלו. לאנטנה שלו.
כן.
אוקיי.
עכשיו יותר טוב?
כן.
לפני כ5 חודשים בערך, הוא פתאום איבד את השליטה על היציאות. כאילו זה היה בגן, הוא בן 5.5, הוא קודם היה בסדר גמור, לא הייתה לו בעיה כזו. פעם, פעמיים בשבוע, חשבנו שזה מהמצב. ראינו שזה מחמיר לאט לאט, זה המשיך, פתאום נהיה לו הפסקה של שבוע ואחר כך עוד פעם, איזה פעם, פעמיים בשבוע. היו תקופות שאפילו זה היה על בסיס יומי.
קרה משהו בתקופה הזאת? נולדה לו אחות קטנה או משהו
כזה? לא, יש לו אח כבר בן 4, יש לו אח קטן ממנו בן 4. לא. כן. אז הייתה הבחנה לפני כ3 חודשים, הייתה איזו הבחנה של, שזה אנקופריז, אנקופריז זה נקרא?
אנקופריזיס, כן.
והרופאה נתנה לו נורמלקס. עכשיו, השאלה כן. שלי...
נורמלקס זה דווקא, נורמלקס זה סיבים שלפעמים דווקא נותנים אותם
כן,
בעצירות.
כן, זה שלשולים, כן, לעצירות כן. נותנים אותם, אז היא אמרה שאולי זה מחזיר לו את ה... את הרגש, הוא ירגיש.
תראי, מה שצריך לעשות, זה לחשוב על, צריכים לחשוב על כמה דברים, צריכים לחשוב על משהו פיזיולוגי ועל משהו פסיכולוגי. לרוב אצל ילדים בגיל הזה שכבר נגמלו,
נגמלו, ברור.
אז לרוב זה משהו שהוא פסיכולוגי, לרוב שזה משהו פסיכולוגי. אבל אני הייתי הולך גם לגסטרואנטרולוג של ילדים, ומתייעץ איתו, כי אם זה לא, הסיבות שזה יהיה פיזיולוגי הן קטנות, אבל הן קיימות. עכשיו, שמת לב אם זה קשור לאוכל, אולי לתת לו אוכל שהוא לא, עוצר, לא. אורז, או דברים כאלה שיותר
לא,
עוצרים.
לא, זה לא קשור, לא קשור לאוכל.
עכשיו, מה קורה שזה בורח לו? זה בורח לו רק בבית או גם בגן?
גם בגן זה קרה לו, גם בגן זה קורה לו, ולפעמים אחר הצהריים בבית זה קורה לו. יש לו פתאום איזה שבוע ימים שזה בסדר עם, עם הנורמלקס הזה, אבל זה, פתאום זה חוזר. ונורא מדהים אותי, מה זה התופעה הזאת?
התופעה
יש משהו אחר?
לרוב...
משהו אחר לעשות?
אני הייתי הולך לגסטרואנטרולוג שיעשה לו בדיקות ויראה יכול
זה מאוד... נקרא
גסטרו רופא גסטרואנטרולוג גסטרו של ילדים איפה אתם גרים?
בבאר יעקב.
אוקיי, בכל מחלקת ילדים יש מומחה לגסטרואנטרולוגיה או בכל מרפאת ילדים גדולה, ויש אנשים שזאת המומחים, רופאי ילדים שמומחים בתחום הזה. עכשיו, צריך לראות שאין איזה מחלה דלקתית של המעיים שגורמת לו בבת אחת למשהו, או... בדרך כלל זה לא, בדרך כלל זה משהו שהוא יותר רגשי. ומה שעוד אפשר לעשות, וצריכים, וזה בגיל 5.5 אפשר ללמד אותו, לעשות תרגילים... נכון, נכון. לעשות תרגילים של רצפת האגן, פיזיותרפיה של רצפת האגן. כלומר, ללמד אותו לכווץ את פי הטבעת, כמו שהוא מתאפק. אבל יש פיזיותרפיה של רצפת האגן, וגסטרואנטרולוג של ילדים ידע למי להפנות אותו שעובד עם ילדים.
אז לבקש את זה... הרופאה שלו שהתאפק.
כן, ודי דחוף לפני שנת הלימודים.
נכון, זהו, זה מלחיץ אותי, זאת הבעיה.
כי שנת הלימודים אם תתחיל וחס וחלילה יברח לו בבית ספר.
ו-
כן, אז כן, יהיה לא. לו לא נעים ויהיה... כן,
ממש לא, ממש, כן. כן.
אבל, לא, אבל, לא. אבל לחשוב גם על המשהו הרגשי, גם פיזיותרפיה של רצפת האגן, וגם ללכת לרופא גסטרו של ילדים.
אז גסטרו, פיזיותרפיה, ומה עוד אמרת?
פיזיותרפיה של רצפת האגן. זה משהו מיוחד, זה לא פיזיותרפיה של, של כאבי גב או של דברים אחרים.
כן, כן. זה משהו מוכר, זה משהו ש...
כן, 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 אנחנו רואים...
זה תופעה שרואים...
תופעה שרואים אותה הרבה אצל ילדים, ובדרך כלל היא קורית אחרי טראומה מסוימת. נולדה אחות קטנה, נולד אח קטן.
לא,
אז כאילו רוצים... אז רוצים מלחמה יכולה, כן. מלחמה יכולה לגרום לזה שמפחדים...
יוצאים מזה, זה עובר?
יוצאים מזה, יוצאים מזה. יוצאים מזה.
מתי יוצאים מזה?
אחרי שבת. השאלה איזה שבת, לא. זה מאוד תלוי, כן מקבל טיפול, לא מקבל טיפול, יש סיבה, אין סיבה, סיבה רגשית, לא סיבה רגשית. כלומר, את שואלת אותי מתי, איך אפשר לדעת מתי?
לא, כי מדאיג אותי שהוא...
אני מבין, אני מבין, את צודקת, לכן כדאי לטפל בזה.
הוא ילד ממש חיובי, וחבל עליו.
בוודאי, בוודאי.
כן, כן.
אני לא מכיר ילדים בגיל הזה שהם לא חיוביים. אני אומר ברצינות.
כן, נכון.
כן, כל הילדים בגיל הזה, הם במובן החיובי, הם חיוביים. ההורים לא תמיד, הילדים תמיד. אוקיי, דפנה.
אני יכולה עוד שאלה לגבי עצמי.
בבקשה.
אני סובלת מלחץ דם גבוה, ואני לוקחת דופלקס.
כן.
עכשיו, יש ימים שהלחץ דם לא כזה גבוה, אני יכולה לוותר על זה?
לא.
לא? אם זה 120,
115, 60, 120, ומש... אם זה 120 או 115, זה אומר שהכדור משפיע טוב. את מרגישה טוב עם הלחץ דם. את מרגישה טוב עם הלחץ דם, עם הכדור. כן. אל תפסיקי.
לא להפסיק גם אם הלחץ דם לא גבוה?
לא, תראי, הכדור הזה הוא זה...
אני כמה נגיד לבוקר מודדת, ואני רואה שהוא 110. 12,
105. כן, אז יכול להיות שאחרי שעתיים הוא יעלה. את מבינה? אז הכי טוב, תבדקי עוד פעם בצהריים. עכשיו, אם הוא כל הזמן נמוך, אם הוא כל הזמן, את רואה שהוא ברוב הזמן נמוך, תבקשי מהרופא שתוריד לך את הכדור, או שתוריד לך לכדור אחר, או שתוריד לך את המינון.
כן, אבל... זה שני כדורים...
כן, שני כדורים מחוברים ביחד. כן,
כן.
אבל חשוב מאוד שברגע... הלחץ דם שלך הוא טוב ונמוך בזכות הכדור.
כן.
כן.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי. אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך, כל טוב. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
הלו, מדברת שרה בת 69 מחולון.
כן.
יש לי שאלה, אני עשיתי אולטרסאונד רקמות רכות, כן. זה לא אורתופדי, הייתה סיבה שהיה, יש איזה גוש בגב, בגב האחורי משמאל.
כן.
הבדיקה נעשתה על כל דופלר כזה לגב, ומה שאני הבנתי שזה בגבולות, שזה בסדר, אבל נצפף שם התהליך, היפוגולני, משהו כזה.
היפו-אקוגני, כן.
כן, כתוב גבולות סדירים, שומני במידה 9.6, ומה זה כאן? 1.3 סמטימטר.
את שואלת אותי?
9.6 סמטימטר, כן.
תקשיבי, יש לך שם מה שנקרא כנראה ליפומה. ליפומה כן. זה גוש שומן.
נכון.
שלפעמים הוא נמצא במקום אחד, ויש אנשים שנוהגים לפתח אותו, ויש להם בכמה מקומות בגוף. בדרך כלל זה דבר שהוא לא מסוכן. ב-99% הוא לא מסוכן. ובמקרים מאוד 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 נדירים הוא יכול להשתנות. אם זה מפריע לך, תקשי לכירורג, בחמש דקות הוא יוציא את זה החוצה, ותגמרי מהעניין. אם זה לא מפריע לך, תחי ככה עד 120, ובעוד שנתיים תלכי תעשי ביקורת.
מבחינה, זה לאו דווקא קוסמטית וכל זה, זה פשוט, רציתי לדעת אם זה מה שגורם לי לכאבים בגב.
סביר להניח שלא. סביר להניח שלא. תראה, אם זה גוש גדול ואת שוכבת על הגב והמזרון קשה, אז הוא לוחץ, אז הוא יכול לגרום. אבל צריך לראות איפה הכאבים בגב, אם הכאבים, הוא נמצא בגב למעלה. הכאבים בגב הם למעלה או למטה?
באותו מקום, בצד השמאלי שלי.
הכאבים הם באותו מקום של הגוש?
מתום, זה גוש, כן, זה ממש
שאולים כך,
אותו, זה גוש גדול.
אז אם כך כדאי להוציא אותו, ואז הוא לא, יכול להיות שכשאת שוכבת על הגב, הוא לוחץ לך והוא גורם לכאבים.
זה פעולה קלה להוצאה?
כן, כן, דבר. פעולה קלה, כי הוא מוגדר. אתה אמר, באולטרסאונד רואים שיש לו גבולות ברורים, ואז חותכים אותו, ומצא, הוא יוצא כמו ביצה החוצה.
מה אתה אומר?
כן.
אני פשוט לא ידעתי אם זה, כי יש לי גם בעיות בעמוד השדרה, אם זה גורם לכאבים.
זה אף אחד לא יכול לדעת ב-100%. כי בגילך, אחרי גיל 60, יש שינויים לכולם בעמוד השדרה, גם לפני גיל 60. אבל אם הוא לא גדול, הוא גדול, והוא לוחץ, ואת ישנה הרבה על הגב או על הצד הזה, אז ושם הכאבים, אז אם זה נראה כמו כלב, נובח כמו כלב, מקשקש בזנב כמו כלב, כי זה כנראה כלב.
אני קמה ומתהלכת וכל זה, זה בסדר, רק בהתעוררות בבוקר.
אז זה כנראה, זה, אני הייתי מוציא אותו וגומר עניין. וקחי בחשבון, זה דבר מאוד פשוט.
מה אתה אומר? אני חשבתי שזה מחובר עם השרירים וזה...
לא, 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 זה שומן מופרד מהכל. שום דבר.
הבנתי. דוקטור, עוד שאלה קטנה, אתה דיברת בתחילת התוכנית על ויטמינים.
כן.
לגבי ויטמין B12,
כן.
ברזל, יש לי ברזל של אלפן, שזה מין נפקה כזאת, אני צריכה לדעת בדיוק כמה יש לי, או שזה לגבי שני הדברים האלה, אני יכולה לקחת חופשי.
לא הבנתי, תראי, לא כדאי סתם לקחת ברזל וסתם לקחת ויטמינים אם לא צריכים. אפשר לבדוק, אפשר לבדוק ברזל בבדיקת דם רגילה, ואפשר, יש לך אנמיה?
יש לי, המוגלובין שלי נמוך, המוגלובין.
אז תבקשי מהרופאה לבדוק לך ויטמין B12, ולבדוק לך ברזל ופריטין, ולראות אם את צריכה להוסיף או לא צריכה להוסיף.
זה אבל יכול להזיק בינתיים אם אני אקח
חופשת... אם תקחי חודש, חודשיים לא יכול להזיק, אבל אם את רוצה לעשות בדיקות, אז חודש, אז שבועיים לפני הבדיקות, תפסיקי עם הברזל ותפסיקי עם הויטמין B12. שימצאו בדם...
אני הבנתי לגבי מה שהסברת, לגבי ויטמינים, מה שמומס במים וכל זה, הבנתי, השאלה...
לא, אבל ברזל, ברזל זה לא ויטמין, ברזל זה מינרל.
ברזל, בדיוק, זה מה שאני אומרת, ברזל...
ויטמין B12 זה ויטמין. והוא נמס במים.
והוא נמס במים.
כן.
אז זה בסדר, זה יורד. אוקיי. טוב, תודה, עזרת לי מאוד, תודה רבה, ושיהיה שבת נפלא, ותודה
בבקשה.
לתוכנית המבורכת הזאת.
תודה רבה. אוקיי, מי שירצה לעלות לשידור אחר כך, מספרי הטלפון שלנו הם 0-552-103-103, ואפשר גם 1-900-722-103, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. כן, חזרנו, ואני איתכם, ואני רוצה לעלות על כמה שאלות שקיבלתי דרך הוואטסאפ. והשאלה הראשונה היא שאלה מאוד, מאוד מעניינת, זאת השאלה האחרונה שקיבלתי, אבל אני רוצה דווקא לעלות עליה הראשונה, כי יש בה משהו. שלום לפרופסור ולכל הצוות. הנכד שלי בן 14.5 בדיוק. הוא ילד מאוד עדין עם הפרעות קשב וריכוז, שלא מטופל בתרופות, וגם עם מחלת קרון, שבחודשים האחרונים במצב רגוע, בני וקלתי מאוד מאוד חוששים לנכד. הם אומרים שהוא תמים, וכל אחד יכול לפתות אותו, וחלילה לחטוף אותו או להזיק לו וכולו. הם לא מרשים לו ללכת לבד לאף מקום לבד, כמו למכולת הקרובה בשעות היום, וכולו וכולו. הוא לא רוצה להשתתף בשום חוג, והוא משחק רק עם אחיינים שלו, שצעירים ממנו ב8-9 שנים. איך משכנעים, סליחה, שהם בני 8-9, כלומר, הוא בן 14.5. איך משכנעים את בני וקלתי שישנו את התנהגותם כדי שהנכד יתחזק? יש לו שתי אחיות גדולות ממנו. טוב, אין ספק שישנה פה בעיה של ההורים ולא של הילד, קודם כל של ההורים. לא לאפשר לילד בן 14 ללכת למכולת הקרובה שמא יחטפו אותו בשעות היום, זה נראה לי קצת יותר מדי חולני, אני יכול להגיד. ולכן מה שאני חושב שצריך לעשות, זה ללכת לטיפול משפחתי, וכמה שיותר מהר. הרי הילד הזה יצטרך ללכת לצבא יום אחד, יצטרך להתגייס יום אחד. הפרעת קשב וריכוז, בדרך כלל זה הילדים הם חכמים, הוא מאוד עדין. אז ממה הם מפחדים? שיפתו אותו. כלומר, הילדים, ההורים צריכים ללכת עם הילד, וכמה שיותר מהר יותר טוב, ללכת לטיפול משפחתי, או לטיפול קבוצתי של כל המשפחה ביחד, עם האחיות, בלי האחיות, אבל לפחות ההורים והילד, לקבל פרופורציה, כי כל זמן שלא ייתנו לילד להיות עצמאי, וכל זמן שלא ייתנו לו כלים להתמודד עם המציאות בחוץ, וכל זמן שיגידו לו מה כן לעשות ומה לא לעשות, מה מסוכן ומה לא מסוכן, אז השאלה אם הילד בסדר מבחינה מנטלית, ואם הוא לומד טוב או לא לומד טוב, זה מאוד מוזר שלילד בן 14 אין חברים, הוא לא רוצה ללכת לחוגים, כלומר, אפשר לקחת אותו לחוג, להחזיר אותו לחוג. אני דווקא הייתי לוקח ילד כזה לחוג ג'ודו, או לחוג לקרב מגע, ואפילו הייתי מסיע אותו לשם ומחזיר אותו משם. הייתי לוקח אותו לרכב על סוסים, הייתי לוקח אותו ללמוד שחייה או ללמוד גלישה, ומביא אותו בהתחלה, מחזיר אותו. כלומר, אלה דברים שצריך לעשות כדי לתת לילד לפתח ביטחון עצמי, ומצד שני, לעשות טיפול משפחתי. בגיל 14 וחצי, ילד הוא כבר גבר. ואני מבין את החרדה של ההורים, גם אני מפחד כשהילדים, פחדתי כשהילדים שלי יצאו מהבית, אבל כל זמן שלא ייתנו לו חופש ולא ייתנו לו כלים, הוא יישאר ככה. וביום אחד ההורים לא יהיו פה. אז מה יהיה בגיל 50? מי ייקח אותו לחנות, מי ילך מישהו לחנות מקולת? ואני עובר לשאלה אחרת. בן 24 כותב לי, לאחרונה חזרו לי התקפי חרדות בנושא חנק עקב טראומה, קיבלתי מרשם לתרופה בשם פריזמה. יש לי אותה בצורת תמיסה. רציתי לדעת אם היא יעילה לטיפול בחרדה, ואם יש לה תופעות לוואי. אז א', אתה בן 24, למה לקחת פריזמה בתמיסה? תמיסה נותנים לילדים, לא למבוגרים. יש כדורים של פריזמה של 20 מיליגרם, מתחילים בחצי כדור ל-4, 5, 6 ימים, ועוברים לכדור שני, שלם. עכשיו, פריזמה היא תרופה טובה לטיפול בחרדה ודיכאון. יש לכל תרופה תופעת לוואי, אבל תופעת הלוואי התיאורטית והמזערית של פריזמה היא בטלה ב-60 בהשוואה לחרדות והרגשת חנק עקב הטראומה. עכשיו, אם הטראומה שקיבלת היא עדיין טריה, אני מרגיש, אני ממליץ לפנות לטיפול פסיכולוגי או לעזרה פסיכולוגית, בלי להתבייש, כי מטראומה אפשר להיפטר. אם היא תתקבע לפוסט-טראומה, יהיה הרבה יותר קשה לצאת ממנה. 24, אתה בתחילת החיים, שמע בקולי, גש לטיפול, תתחיל עם הפריזמה. אבל גש גם לטיפול, תצא מהטראומה ותחיה חיים רגילים ומאושרים. והשאלה האחרונה שאני קורא היום מהפייסבוק, מהוואטסאפ, בת 57, בריאה, שואלת לגבי נשירה משמעותית, בעקבות ירידה גדולה במשקל, בזמן קצר יחסית. היא כותבת בסוגריים, רצונית ומטומטמת. סגירת סוגריים. שאלתי, האם השיער של השער צומח מחדש? האם יש משהו שניתן לעשות כדי לעודד צמיחה? בוודאי, ירידה פתאומית חריפה במשקל, גורמת לכך שלא לוקחים ויטמינים, ולא לוקחים מינרלים, ולא לוקחים חומרי חמצון, ותוספי מזון, והשיער נושר. אין שום סיבה שהשיער לא יחזור מחדש, קודם כל, קשור גם לראות מתי היה גיל המעבר. כי אצל הרבה מאוד נשים, בגיל המעבר ואחרי גיל המעבר יש נשירה של שיער. עכשיו, הנשירה הזאת יכולה להיות מוחמרת, והיא תמיד מוחמרת על ידי ירידה גדולה במשקל, בעיקר בגלל חוסר של ויטמינים ומינרלים ותוספי תזונה. אז קודם כל ישנם כדורים שאפשר לקנות אותם, כמו של חברות תרופות או של חברות לשיער ולציפורניים בכדורים מסוימים, כמו מולטי אר או רוץ HR, ואפשר לקחת אותם וזה כמובן יכול לעזור. ודיאטה שעושים, את כתבת בעצמך, רצונית ומטומטמת, אסור לעשות דיאטה קיצונית. דיאטה קיצונית עושים מהר, יורדים מהר, היא, לא, היא מזיקה לגוף. יותר טוב לעשות דיאטה ממושכת, איטית, וכך גם היא נשמרת. ועושים דיאטה איטית, וגם אם חוטאים היום בערב, חוזרים למחרת בבוקר. לא להגיד, טוב, נשברתי, עבדה, הלכה הדיאטה לאיבוד. תעשו את הדיאטה בצורה איטית, בצורה מושכלת, תדאגו שתאכלו בדיאטה מספיק חלבונים, מספיק ירקות ופירות מכל המינים ומכל הצבעים, ואפשר גם להוסיף ביוטן, אבץ, יש מולטי ויטמינים מיוחדים לשיער, לקנות אותם ולהוסיף אותם. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
כן, שלום.
צהריים טובים, פרופסור.
צהריים טובים. שלומי?
כן.
כן, בן כמה אתה שלומי?
בן 64 וחצי. כן. יש לי שאלה לגבי יתר לחץ דם.
כן.
אני מטופל כבר כמעט 8 שנים בוורפמיל 240, איקפרס.
כן, כן.
וקטור פלוס 160/25. עכשיו, סליחה?
כן, כן, אני שומע אותך.
עכשיו, בזמן האחרון, כאילו בחודש האחרון, הרגשתי קצת... יש לי גם, אני עובד בתעשייה כבדה ויש לי חשיפה, יש לי צמטון כתוצאה מחשיפה לרעש. ובזמן האחרון, אני לא שומע טוב.
כן. אני שומע אותך, זה בסדר.
כן.
אבל הירידה בשמיעה יכולה להיות בגלל החשיפה לרעש והטינטון. כן.
כן, ובשעות הערב, בחודש האחרון, מסיבות אישיות כאלה, אני מרגיש כאילו הלחץ דם עולה, וכשאני מודד זה מלחיץ אותי עוד יותר. עכשיו, הערכים זה כמעט בשעות הערב, 160/101/95/98. עכשיו דיברתי עם הרופא משפחה, הוא אמר לי בוא נעשה מדידות שבועיים ותחזור אליי נראה. אמרתי לו, תשמע, זה כבר שבועיים, שלושה, כמעט זה חודש ככה, שזה בערב, הערכים האלה שסיפרתי לך. אז הוא אמר, אני אתן לך וקטור 160. עכשיו לקחתי את הכדור אתמול, וזה לא עזר בכלל.
לא, יום אחד זה לא יכול לעזור, אבל בוא תקשיב אליי. אני אגיד לך איך למדוד לחץ דם. אתה מודד לחץ דם ומסתכל על המכשיר כל הזמן, ונלחץ. מה שאתה צריך לעשות, לשים את המכשיר, להפעיל אותו, לעצום את העיניים, לנשום דרך האף, להוציא דרך הפה, עד שאתה שומע את השלושה, את הצפצוף, עוד שני הצפצופים שומר שזה מדד. אתה רושם לך כמה שזה היה, מחכה שתי דקות ובודק עוד פעם. שלוש בדיקות תעשה. אתה תראה שכל בדיקה לחץ הדם קצת יורד. הבדיקה הנמוכה ביותר זו הבדיקה האמיתית והנכונה.
כן, אבל עכשיו, פרופסור...
עכשיו, אם אתה מסתכל על המכשיר ועל הערכים ועל המספרים שזה יורד ועולה, אתה במתח ואתה זהו. לא, לעצום את העיניים, לתאר לעצמך שאתה נמצא על כיסא נוח בחוף הים, או בטיול בערים בשוויץ. לא לחשוב על לחץ הדם. כן.
עכשיו, כאילו, אתמול דיברתי ברופא אונליין, נלחצתי ואמר לי אם זה יעלה לך יותר מ-160, כאילו 170-180 הגבוה, אז יש לך הפניה למיון. אז נלחצתי קצת, נסעתי לבד, הלכתי ב-11, בלילה חזרתי ב-3, לא משנה, בדקו לי שם ערכים, והוא אמר זה עדיין גבוה, אבל לא באים למיון עם 170, מ-200 ומעלה. משהו כזה הוא אמר. אז הוא אמר זה בינתיים לא יורד, נתן לי כדור אמלו 10 מיליגרם.
כן.
זה ירד ל-90 והוא שחרר אותי, כאילו. זהו. עכשיו השאלה, הפרופסור, כאילו, הווקטור, זה לא יותר מדי בכללי?
תראה, החוכמה היא לאזן אותך. אם זה יוריד לך יותר מדי, אתה תרגיש חולשה.
אז, כן, אז... אבל זה לא הוריד אתמול כאילו שלקחתי.
אתה יכול לחצות את הכדור לשתיים?
לא, רק 40 ו-80 ניתן לחצות.
וכמה יש לך?
יש לי של 160, הוא נתן לי וקטור, בערב תוספת, על הוקטור פלוס שאני לוקח 160 על 25. השאלה אם אין כדור אחר.
יש כדור אחר, אבל אני הייתי לוקח, מבקש וקטור יותר קטן ולוקח אותו בערב ומנסה.
זה מה שאמרתי לו, והוא התעקש.
אוקיי, אז בוא תעשה, תשמע בקולו, הוא מכיר אותך, הוא הרופא שלך. תשמע בקולו, תיקח שבוע שלם. לחץ דם, אם תרגיש שאתה, אין לך כוח לקום, ושאתה עייף, ושאתה רדום, זה משהו אחר. זה, בוא תיקח שבוע שלם, ותבדוק ותראה מה קורה.
ואם לא יש איזה כדור, יותר...
יש הרבה, יש 30 כדורים ללחץ דם.
לא, לשאול את הערב כאילו יותר. ומה כדאי לקחת בכדי קצת להירגע כאילו? הוא נתן לי בינתיים בוון, כמה אני יכול לקחת בוון כאילו? של 10
מיליגרם. והבן אני של 10 מיליגרם, תיקח את זה ברבעי כדורים. תיקח רבע כדור או חצי כדור, אם אתה בבית ולא צריך לנהוג, קח רבע כדור או חצי כדור, וחצי שעה אחר כך תבדוק לחץ דם.
אוקיי.
ותראה אם לחץ הדם שלך לא בגלל הסטרס של לחץ דם. עכשיו, ובן זה כדור מצוין, אבל זה כדור שאם אתה לוקח אותו קבוע, אתה מתרגל אליו. אז לכן אני הייתי דווקא מציע לך לקחת משהו כמו פריזמה, כמו ציפרלקס, כמו משהו מהמשפחה של הכדורים שמרגיעים באופן כללי את הנפש ואת הבטח.
כן, הוא נתן, ביקשתי רמותי, אבל בינתיים לא לקחתי אותו, זה נמצא במשם, כאילו, אני חושב שזה לא
כל... אז תיקח את זה, אז תיקח את זה, זה כדור טוב.
כן, אבל שאלה במצב שאני נמצא בו כרגע, זה יכול...
זה יכול רק לעזור לך, יכול רק לעזור לך.
וזה לא, כאילו זה בסדר לקחת את זה עם הבורן?
כן.
בינתיים.
אבל ובן תיקח כמה שפחות.
כן, כן, ברור.
זה בסדר לקחת את זה עם ובן.
עכשיו, תגיד לי פרופסור עוד שאלה, אפשר?
בקצרה, כי יכול להיות שיש לנו עוד מאזין שאני הבטחתי לו להעלות
בשידור. אני אעשה את זה מהר, כאילו.
אז אתה תאזין והכי הרבה אני אענה לך בשבוע הבא, תענה, שאל.
אז הכולסטרול שלי, סך הכולסטרול שלי זה 98, והשאר המדדים כאילו הטריגליצריטים וה-HDL ו-LDL זה בסדר, אבל הרופא משפחה מתעקש לתת לי 40 מיליגרם סטטור.
אוקיי, זה אני לא יכול
להגיד. והפרופסור שמטפל בי, הוא אמר בגלל שהמוגלבין A1C שלך זה 5.3, אז אין צורך לקחת כדור שלי.
אז אתה צריך להחליט על מי מהם אתה סומך ולשמוע בקולו, ובזה אנחנו נסיים ונעבור למאזינה האחרון. תעשה אנדנדינו, תדע מה זה אנדנדינו. כן, אוקיי, מי איתנו? אלו?
שלום, מדברת טליה.
שלום, טליה, אני איתך.
אני שלחתי שאלה בנוגע לווירוס פפילומה, ורציתי לדעת האם זה נכון, למרות שהווירוס כבר התגלה אצלי, לקחת חיסון. אני עשיתי קולופוסקופיה פעמיים, והיא יצאה תקינה, ואז בעצם למעשה אני במעקב.
אני הייתי חושב שכשווה לקחת, תראי, הדבר תלוי בכמה פקטורים. א', אם יש לך בן זוג אחד, או אם את מחליפה בני זוג.
לא, אני בטורן, ב-97.
כן, ודבר שני, הייתי מתייעצת עם הרופא שעשה לך את הקולפוסקופיה, ואני אגיד לך מדוע. משום שישנם כמה זנים של וירוסי הפפינומה, וישנם כמה חיסונים.
18.
זה לא, כן, בסדר גמור, אבל אני לא יודע...
פחות טובים, פחות נחמדים.
בסדר, אבל השאלה, מה מצאו אצלך, את שני אלה מצאו אצלך? והשאלה אם החיסון מכסה גם זנים אחרים. אז אני הייתי...
נכון, השאלה אם הוא לא מעורר יותר, כאילו, את הווירוס הקיים ומחזק אותו, כי כאילו נותנים לו איזו תוספת, או...
לא, 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 הוא לא מחזק את הווירוס הקיים, ממש לא, להפך.
זאת אומרת, זה לא יכול להזיק.
הוא לא יכול להזיק. לא יכול להזיק. אני חושב שכדאי לקחת, אבל הייתי שומע בכל הרופא שבדק אותך, והוא לפי הנתונים יוכל להגיד לך את זה בתשובה, את התשובה הכי טובה.
הוא אמר שאין הוכחה שזה יכול אולי לעזור.
אין הוכחה שזה יכול לעזור, אבל ודאי הוא לא יכול להזיק.
נכון.
הוא ודאי לא יכול להזיק. אז לכן אתם, ולדעתי זה גם מכסה מסוגים אחרים, ואת אף פעם לא יכולה לדעת, אולי יש עוד איזה וירוס אחד שהוא בכמות קטנטנה, שהאם 16 ו-18 השתלטו עליו כאילו, ולא רואים אותו, והוא יצוץ עוד מעט.
אני מבינה. אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. שבת שלום. זה רבותיי, סיימנו את התוכנית שלנו, לא לפני שנודה למאירה פרץ או יורד התוכנית, לשני רומנו המפיקה, למיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, לאסף חרבוני האחראי על הלייב, ולסתיו קורנס שאחראי על השידור ב-103 FM, לבני אלפרין ב-104.5 FM, אחראי על השידור גם שם, ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובצפון, ב-104.5, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה. אני מזכיר לכם, יום שני הקרוב, ב-10 בלילה, קרסו ובוזגלו, תוכנית אחרת לגמרי, לא בנושאי רפואה, שווה להאזין. להתראות.